סביב עבודה זרה, היה זה מבנה שלא יודעים איך נפעם מיישן יתברך כאחד הריבוד, ולכך היו חושבים כי אין התחלה אחת, ולכך עבדו עבודה זרה. תקשיב לו מנשה שאינו כך. שכך אמר, מאיך נשאר לי את המציא, ולא ידע. והשיב לו, מאיך על ביתן החשובה. ומאחר שמברך המוציא לחם מן הארץ, יש בלחם ראשית, היינו אותו שקרם בשבילו והוא ראשית, יש לברך על זה המוציא, שהוא ראשית והוא העיקר. וכך, יש לברך עליו המוציא לחם מן הארץ. וזה רע לו, כי ידעת המוציא קושייה תבוא הריבוי מאותו יברך. ועדיין הריבוי בא על ידי הראשית. וכך אין לומר שלכך עובדי עבודה זרה מפני שהם אומרים כמיני אשר אחד לבוא הריבוי. ידעו דבר זה. אם האחד יבוא הריבוי, כמו שאמרנו, כך אמר, מאחר בחכמי תוכו להי, וידעתו סיבת השתלשלות הריבוי, מה הלכנו לעבודה זרה? אמר לו, רבי תתא, מה אצלך תמיד יותר? שהרה בך יצר רע, וקיטה בשיתוכלי גלימתך, בשינך, לבטל המונע, וראית את הפרה, כמו שמבואר היטב, למעלה, הכל מבואר היטב. כן, אז אם כן, אני מסכם את הדברים שעסקנו בהם, שמנשה מברר לרב אשי שהסיבה שבעם ישראל עובדים עבודה זרה זה לא בגלל שאנחנו יש לנו טעות, אנחנו עם מלא אמונה, אנחנו מאמינים בתורת משה, אנחנו עם ששייך בנשמתו, בעבודתו לעולם הראשית, אנחנו כל הזהות הלאומית שלנו היא זהות הראשית. כן, העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. תודעת הראשית היא חקוקה בנשמתנו. זאת אומרת, להבדיל מאומות העולם שלא מצליחים לראות את העולם כחסד אחד גדול שבא משמיים, ולא רואים את כל העולם כולו, הכל הכל ברע לכולו. אנחנו זאת מהותנו, שאנחנו ישראל הנביאים, ישראל בעלי חסדים, ישראל מאמינים, רואים, חיים, שהכל בא מאחדותו, כל אחד, וזה שיש בעולם הרבה צדדים שונים, זה הכל, הכל להשלמת אותה הופעה אחת, אותו רצון אחד גדול של הקדוש ברוך הוא שבא להשלים לעולמו, ואנחנו רואים, כן, רואים כל הזמן את הראשית, בראשית את הרצון האלוקי האחד, שנמצא במציאות כל הזמן. וגם כשיש לנו לחם, אנחנו מזהים, יודעים לזהות, שהלחם הזה בא מכל העצמה החומרית, יש לה כתובת, יש לה מטרה, יש לה שם, היא לא סתם, היא לא מקרית פה, היא לא תלושה. היא חלק ממערכה אלוקית שלמה, וזאת הברכה. ומה זאת ברכה? ברכה זאת אומרת, יש פה התפשטות, ברכה זה ריבוי, להבריך. שיש הרבה, כן? זאת אומרת שכל הברכה היא כולה כולה המשכיות, התפתחות של דבר אחד, כן? אז הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך מהקודש, מהמקום העליון הנגדל, המסגל, מהאלוקים, מגיע ברכה, הכל וכל מה שיש בעולם זה רק ברכה. עולם זה לא ריבוי, זה ברכה. לכן הנושא של הברכה הוא מאוד מרכזי תחילת בריאת עולם בספר בפרשת בראשית, ואחר יותר ראשון במיוחד, הפקים הראשונים של פרשת בראשית, סוגיית הברכה מאוד מרכזית, כי זאת שאלת מפתח. איך אנחנו מתגשים עם הריבוי של העולם? האם זה שיש פה הרבה דברים בעולם, זה בעצם המון כמו בלגן, יש פה איזה מאבק, או שזה הכל, הכל ברכה. זה המון צדדים, הברכה מאוד עשירה, מאוד מגוונת, מאוד משלימה, זה משלים את זה, וזה הכל, הכל ביחד. וזה שהעולם חרב ורבב, הוא ויברך אותם אלוקים, הוא מילאו את הארץ, הכל הכל ברכה, אחת גדולה. כל זה תמור בנשמתנו, זה עם ישראל יודע, יודע, לא רק יודע פילוסופית, יודע, זאת אומרת, זה אנחנו, זה עם ישראל, וזאת תעודת הזהות הלאומית שלנו.
איך זה קשור למקום הבישול הראשון של הרבה?
זאת אומרת שהמקום הראשון שנאפה, וזה המקום הראשון שמבטא את המטרה של הכל. כל הלחם כולו, אחרי זה הולך בנפה, הוא בעצם המשך של נקודה אחת, נקודה ראשונה. יש לחם. כן, הוא ניתן, אופ, יש לחם. מה זה לחם? מה תפקידו של לחם? ברוכה. וכשאני קורא שם לנקודה הראשונה של הלחם, בעצם עכשיו פירשתי את כל ההמשך. שכל עכשיו, כל הנפח הגדול הזה, זה הכל ברוכה. קראתי איזה שם, גידרתי אותו. ולכן החשיבות העצומה של לברך ברוכה. אנחנו מברכים ברכות, אנחנו בעצם קוראים בשם נכון לעולם. כן, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זו הגדרה לאומית של עם ישראל. והיה ברכה. כן, אברהם אבינו ראש המאמינים, נלחם בעבודה זרה, והוא ראה המלחמה בעבודה זרה, שהתורה רוצה להבליט מי זה אברהם אבינו, מה זה ללחם בעבודה זרה? היה ברכה. ונברכו בך וברכתך. זה הנושא. ישראל ברכתם ברכה. זה הנושא, זה אברהם אבינו. זה הנושא. כל הזמן ברכה, 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 כל, מה זה ברכה? יש פה שפע אחד גדול, וזה לא ריבוי, זה לא מאבקים, זה לא ניגודים, זה שפע. נכון? ברכה היא גדולה. אם אתה, אם יש לך כלי מחזיק ברכה, אם אתה מבין, קולט, נכון, בעיניים טובות, בחסד, אתה מבין שכל זה ברכה. אבל אם הכלי צר, הוא נוטה לקצה, הוא חד צדדי, והוא בעל גאווה ואין לו סבלנות, אז הוא לא רואה ברכה, הוא אומר, זה אני מבין, זה מסתדר איתי, וזה לא מסתדר איתי. אז אין פה כבר ברכה. תקלרה. אז בילעם אמר, שעמד דל בין בילעם לאברהם, בילעם יש לו עין רעה, נכון? לרוח קבועה ונפש רחבה, זאת אומרת שהוא מתגאה, יש לו עין רעה, והוא כל הזמן שואל את עצמו, מה אני מרוויח? במבט הצר שלי, מה הרווחתי? מה לי יצא? תאווה. אז הוא מסתכל על עולם, רק מקלל. הכל העולם פה זה כללה אחת גדולה. אומר המדרש שבילעם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקריב הרבה פר, אני מקריב שבעה פרים. אומר המהר"ל בנתיב העבודה, זאת בדיוק הבעיה שלך, שאתה מקריב שבעה פרים. מה זה שבעה? יש הרבה. הוא אומר בילעם, אברהם מקריב רק אחד, אני מקריב שבעה. נכון. כי אברהם, בגלל שיש לו עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה, אז הוא כל הזמן אומר, כאן, כאן, הכל תברכה, כאן כשהוא רואה המון דברים, הוא לא רואה את הדברים בראייה החד-ממדית והצרה והאינטרסנטית שלו, אלא הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מביא חסד. חסד אדיר, ענק. יש לו מידה, מידה טובה, עין טובה. ענווה גדולה. הוא לא מתגאה, הוא לא בעל תאווה. אז במילה הוא מזכך את הכלי. ואז הוא יכול לאט לאט להכיל ולהבין ולהאמין. יותר ויותר לראות שכל מה שקדוש ברוך הוא מביא זה ברכה. המון דברים יש לו עין טובה.
לפי זה צריך לברך על המקום שמסתיים הבישול, כי שם זה כולל את הכל.
זה הכותרת, אנחנו קוראים כותרת. יש כותרת, זה הראשית. הכותרת של הכל. עכשיו אתה נותן כותרת, עכשיו הכל תחת הכותרת הזאת. תחת ההגדרה הזאת, שם. כאן הברכה היא נישאת לפני האכילה. כן, ברכה, אתה מברך שם. מה קורה כאן עכשיו? בשפע אלוקים. אני הולך לאכול סנדוויץ'? לא, זה לא הולך לאכול סנדוויץ'. עכשיו, שפע אלוקים. חסד אל מתגלה. זה מה שקורה עכשיו.
אז המקום שקראנו בשול הזה, נקודת השפע הראשונה?
נקודת החסד, הנה, נפגשתי עם החסד. אז לכן, כשאנחנו מברכים ברכה, אנחנו קוראים שם למה שקורה בעולם. עכשיו, מה קורה כאן? חסד אלוקים. נגדלנו. אז זו תכונה לאומית אצלנו, זו תכונת אברהם אבינו.
בעצם על ידי שאדם מסגל באמת את ההסתכלות הזאת, אז ממילא הוא פחות ילך לתאוות.
בוודאי. כי כל מה זה תאווה? תאווה זה משיכה לנסות למשוך אליי. זאת אומרת, מה שנוגע בי נותן לי עכשיו, ברגע נתון זה, הנאה שווה. מה שלא, לא מעניין. אני מתרגל לאט לאט שכל העולם מבחינתי נמדד דרך זווית ראייה מאוד צרה. האם יש לי מה לעשות עם זה? האם אני מרוויח את זה? האם יוצא לי משהו את זה? התאווה, מה שהיא גורמת לצרות אופקים. אדם מסתכל על העולם, והעולם מתחלק אצלו מיד לשני חלקים. מה שאני יכול להרוויח ממנו, ומה שלא. וזהו, מה שלא יכול להרוויח ממנו, או שמפריע לי אפילו, אז זו אוטומטית שלי, זו הכללה. אז בילעם מתקלל כל הזמן, מתקלל. מה שלא טוב לי או לא עוזר לי, זה הקצה, אני נמצא בקצה, הוא כולה. אז זה השורש כל עבודה זרה. כל עבודה זרה, זה מתחיל משם, זה לא מסתדר, זה לא מתאים לי, זה לא עוזר לי, זה לא, אני לא נהנה מזה. אז אני נהנה את התשמע הזה, זה רק מפריע, זה אוריה, זה אפילו לוקח לי מקום. זאת אומרת שעבודה זרה זה שנאת בריאות. הרי באמת באמת, שנאת הבריאות של בלעם הרשע, ממה היא באה? מהעובדה שככל שיש פה יותר אנשים, זה יותר גרוע. אם יש יותר אנשים, זה יותר קשה, נכון? אני צריך להסתדר עם יותר גורמים. אנחנו רבים על השטח, אנחנו רבים על חום. זאת אומרת, יותר אנשים, זה לא טוב. יש עין רעה, שדווקא שלא יהיו הרבה אנשים. טוב עין הוא יבורך. טוב עין הוא יבורך. טוב עין אומר, במצל השש, זה טוב, יש הרבה פה. יוסף, יוסף שלו עין טובה, עין עין רע שעומתת בו, אז הוא מלא ברכה. בן פורת יוסף. ויפו, וידגו לרוב, ומלא, מלא, מלא. מה זה הרבה? זה לא טוב שיש תוספת יוסף. זה מפריע. יותר מדי, זה לא טוב יותר מדי. זה קצת. יותר מדי, יש פה מאבקים, יש שוני, וזה, וזה כבר לא קרה. זה על חשבוני. יש הרבה מכניס אורחים, המון, נבוא, כמה שרגע, רגע, וזה על חשבונך. הכל זה עבודה זרה, זאת עבודה זרה. עבודה זרה זה צרות עין, עבודה זרה זה חלקיות. עבודה זרה זה עין רעה, זה תאווה, זה כל, זה הגאווה של האדם. זה מפריע לי, לא רוצה, שיתעניין מאוד. על חרות בכך אחר. כן.
אבל אמרת
שהעין
הרעה
היא
לא מעצר הרע.
עוד לא אמרו את זה, עכשיו נאמר את זה. זאת אומרת שעם ישראל הוא לא עובד עבודה זרה. במהותו אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אני חכמיתו. אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו. אלא מה? כמו שראינו בפרק ב', שכל הגדול מחברו יצרו גדול אלינו. דווקא בגלל גדולתם של ישראל, דווקא בגלל שזה מעלתם של ישראל וזאת מהותם של בני אברהם, היצרה תקוף אותם. איזה יצר? יותר מכל היצרים האחרים תקוף אותנו יצרת עבודה זרה. בגלל שזו התכונה הלאומית שלנו, בגלל שזו מהותנו, זאת גדולתנו, לכן היצרה תוקפת את הנפשה, וכמו שהסברנו לפרק ב'. והיית לוקח את הגלימה בשיניים, ורץ אחריו. היצר הוא כל כך חזק. דווקא היצר של עבודה זרה. התבהר בפני אלה שיצר הרע מתגרה בישראל בפני המעלה העליונה שיש לישראל, שם השם ברוך הוא, קרובים ודבקים, וזו עצמו הסיבה שהיצרה מתגרה בהן לבטל את זה לטעם שדבר למעלה שהוא דבקים בעבודה זרה והוא הפך זה. כל המהות של ישראל זה דבקות בהשם, היצרה בדיוק תוקף את זה, יצר לעבודה זרה יותר חזק מכל היצרים כולם. שני יצרים הם, אחד הוא יצר די הרעיות, יצר די הרבה, והשני יצר די עבודה זרה. מה שבר הדבר זה בכמה מקומות. יצר על עבודה זרה מתגרה להיות נמשך אחר עבודה זרה ויצר העבר מחשב את העבר שהוא כוח שכלי. זאת אומרת, תפיסת העולם. איך אני ניגש לחיים? מה קורה פה? כן, איך האדם בא לעולם? מה יש לעצמי? זה טעות אידיאולוגית, זה טעות תפיסתית, זה טעות חינוכית, נפשית שאדם רואה בעולם מלחמה, ניגודים. העולם כולו זה קרב אחד גדול. וכיוון שיש לישראל חיבור על השם ברך, ויצר לעבודה זרה כוח מוכן לאבד מישראל את המעלה הזאת ולהטפה מחר עבודה זרה, כפי המעלה אשר יש לאדם בצד כוח השכלי, כך יש לאדם גם כוח גופני. בצד השני שבישראל זה הגוף הקדוש. כן, עם ישראל יש להם רוח עליונה, רוח מקודשת, וגם גוף קדוש. גוף שמתאים, מותאם לדבר הזה, מותאם לתפיסת העולם האחדותית. וזה הגוף קדוש, ההפך מיצר דעריות. יצר דעריות זה כמו יצר דעבודה זרה, רק בגוף. מה זה יצר דעריות? זאת אומרת שאין אחדות. כן, יצר דעריות זה פירוד, התפזרות הכוח. כוח התאווה שבאדם, במקום שהוא יהיה כולו מתועל למגמת חסד, אז הוא מתפזר לכל מיני מקומות. תודה רבה. לא מוכוון. וזה, נזה עצמו גם יצר רע שהוא יבטל מה לעזור, נסית אותו לך אחר תאוותו בערבה, וזה ביטול קדושת האדם. כלל הדבר, כי אלו שני יצרים, יצר הערבה ויצר העבודה זרה, הם שני חלקי האדם, הגוף והשכל, ועוד יתפאר.
זה לא שיצר הרע יבוא בעקבות
יצר? זה לא שאומר, שיבוא בעקבות.
אז מה הנקודה שזה דווקא בגוף? מה זאת אומרת?
זה כתוצאה מטעות בתפיסה של החיים. אז הגוף גם מונחה לכיוונים לא נכונים. אין לו יש לו הנחיה מוטעת. אז מה ההנחיה שהתפיסת העולם אומרת? כך, כבר לפרטך, כך. ותראה מה משתלם לך, מה כדאי לך? אל תחשב על תכלית, אל תחשב על מגמה. כי אין. ויצרד העריות זה אין מגמה. בגוף. בגוף נטול מגמה. מצד הרעיות, זאת אומרת שאין מטרה, אין תכנית. וחטוף ככל יכולתך, ממה? מה שיש. לאיפה זה חוטף? למה? לא משנה, אל תשאל שאתה חוטף. ומצווה הראשונה בתורה הוא, זה מצוות ברכה, זאת אומרת שכל היצריות של האדם מוכוונת לברכה. זה יצריות האדם של הברכה. שבע ברכות, זאת מתחתן, שבע ברכות. מלא ברכות. זאת אומרת שכל היצר מוכוון לשם, כל האנרגיה הזאת מוכוון לשם. מתוך הנושא הכללי הזה של ההידרדרות של עם ישראל, אנחנו נכנסים יותר לפרטים, נתחיל לפרטים לאט לאט, לפרטים, למרכיבים השונים של החורבן. החורבן בגלל יצר היצרים, והחורבן כולל בתוכו כמה מרכיבים. יש את חורבן המקדש, יש את חורבן ירושלים, ויש חורבן הארץ, חורבן העם, גלות. יש כמה מרכיבים בדבר הזה, ועכשיו המהר"ל בפרקים הבאים יעבור מרכיב מרכיב. כל המרכיבים שנפגעו, אחד אחד ירד הפרטים. מה זה, מה קרה בעצם, מה המשמעות של הליכה של עם ישראל אחרי היצר הרע. פרק אבא דיומא. מקדש ראשון, מקנמה חרב, היו בו שלושה דברים. עבודה זרה ולא רק בשפיכות דמים. עבודה זרה דכתיב, קצר המצע משתרע. מה קצר משתרע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר יוחנן, קצר המצע משתרע עליו שני רעים כאחד. ויכול, אי אפשר להעמיד שני אלילים במקום אחד, כי מנשה העמיד צלר בהיכל. אמר שמואל, גילו עריות דכתיב, כי יין כבול לא ציון וכל כבול גרון, שפיכות דמים דכתיב, גם דם נקי הרבה שפך מנשה. לפיכך הקדוש ברוך הוא הביא להם שלושה קורניות כנגד שלוש עבירות שבידם, שנאמר לכם בגללכם, ציון שדה חרש, ירושלים אם תהיה, והר הבית לבמות יער. אבל מקדש שני, היו בקיאים, עוסקים בתורה, במצוות, מול חסדים. אז מה יחרב? זה שנאת חינם, שהיה ביניהם. ובמחה ששכולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה גילו את השכולנו. מקדש ראשון הייתה שנאת חינם, עכשיו בגמרא, והרי כתוב, מגורי אל חרב היו בתמים. אמר רבי אלעזר, בני אדם שוחרים ושותים זה עם זה ותוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. היי בנשיא ישראל אדם, רק היה אצל הנשיא. רבי יוחנן ורבי אלעזר מחרבן, ראשונים שנתגלה אבונה, זאת אומרת, בית ראשון, הפסוקים מפורשים בנביא על מה נחרבו, נתגלה קיצר, שאחרי 70 שנה נגלו. האחרונים לא נתגלה אבונה, זאת אומרת, לא ברור מה אחרת, זה היו חטאים נסתרים, שנאת חינם, זה דברים שבתוך הלב, לא ראו את זה, זה לא שרשמית עברו על ההלכה, נכון, דברים שמאחורי הקלעים, לכן גם הגאולה לבית שני, התיקון לחורבן בית שני, היא נעלמת, לא נתגלה קצם עד כאן. כן. המסגר
של שני
פורשים?
כן.
רש"י אומר שהיו, זה סתר, ששנאת חינם זה בסתר. יש לשאול, למה נחרב בית המקדש ראשון בעוון אלו שלוש הבנות? ואילו מקדש שני בשביל שנאת חינם? אין לומר שזה במקרה. כן, לדעת המהר"ל, מקרה בדברים מהותיים, דברים יסודיים, לא יכול להיות. מאוד. יהיה לו שלוש עבירות, עבודה זרה ולא תפשרו דמים. יש להם עניין אחד, אנחנו יודעים שזה לא עבירה, סתם צירוף מקרי שלוש עבירות, יש להם מכנה משותף, ושלושתן יערד ועל יעבור. ולמה? נשתתקו שלושתן בחורבן. פירוש שהוא לפי פשוטו. מקדש ראשון היה שכינה ביניהם. וזה מעלת בית המקדש הראשון. שהיה מיוחד במעלה, הייתה השכינה שורה בו. שתקפה חורבן שלו כאשר לא היה ראוי שתקשר שכינה ביניהם. אנו כשקימו את בית המקדש, ואין השם בר שורה בתוך תומותיו. אם לא, כאשר חטא בשוגג. כמו שכתוב, כן יעשה, לא יבוא את השופט איתם בתוך תומתם. ואלו שלושת החטאים נקראו תומה. כדי איתם מסכת שבועות פרק כמה, חקר לנו כל הסיפורות בני ישראל, יש להביא בעניין זה עבודה זרה, אני לא אתפקוד רואים. עבודה זרה, נכתיב למען תמי את מקדשי, ולא תכתיב, לא תשימו את כל הכבוד ולא תתברו בכל אלה, שיקחו דמים ולא תמות עד שאני שוכן בו. לפיכך, בשביל אלו שלוש תומות, נכר בבית. אבל מקדש שני, לא הייתה שכינה שורה, הוא מקדש ראשון. לכך לא נכרה בשביל אלו שלוש התומות. אבל מעלת מקדש שני היה מחמת ישראל עצמם. לא זה ברור, כי ישראל מתחדים על ידי מקדש שהיה להם, כהן אחד מזבח אחד, נשאו הבמות של הפירות בחילוק בישראל, לא זה מבואר, והתפאר פרק שחר זה. לכך בית המקדש של הדור עם האומה אחת שלמה, וכך נכר בבית בשביל שנאת חינם, שנכרח לרבן, והם מחולקים, ולא נראים מקדש ששארו התאחדות ישראל, בפירוש פשוט. רובד ראשון, יש פה כמה וכמה רבדים בפרק, בהבנת היחס בין שני המקדשים, מקדש ראשון ומקדש שני. רובד ראשון אומר מהר"ל, שיש הבדל עקרוני בתפקיד של בית המקדש בין בית ראשון לבית שני. בבית ראשון, התפקיד של בית המקדש היה בעצם הצינור שעל ידו הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה על האומה. עם ישראל עסוק בלקבל, לקבל שפע, לקבל נבואה, לקבל לשני השמיים ורוח הקודש וכל מיני דברים גדולים והשגחה והמון שפע ומורים. וכל השפע הגדול הזה כולו זורם דרך בית המקדש, דרך העוצמה האדירה שהייתה בית המקדש, זה המקום, זה הצינור שדרכו כל השפע מתפשט לכלל האומה. אלא מה? שאם עם ישראל מתנגדים לכל השפע הזה, הולכים הפוך מהשפע הזה, אז הוא אין לו איפה לחום. הוא מסתלק, עולה למעלה, עולה למרומים. אם ישראל עובדים עבודה זרה, זאת אומרת שהם לא רוצים שפע, שפע זה להכיר במקור שמשפיע עלינו. עבודה זרה אמרנו, זה למתות מהשפע. זה לעסוק בזוויות הקטנות של החיים, לעסוק את השפע המרכזי. אותו דבר גילוי עבירות, ואותו דבר גם שפיכות דמים. למה יש שפיכות דמים? אם האדם אומר, כל העולם כולו זה שפע אלוקי אחד גדול, והכל ברכה, אז מה אתה רב עם השירות השני? בגלל שהוא שונה ממך, אז מה אם הוא שונה ממך? אבל יש ברכה אלוקית, היא מגוונת, היא רבת גוונים, זה ברכה. אלא מה? שאתה לא רואה פה ברכה אלוקית. אתה רואה זווית, רק את הזווית שלך, את מה שאני. אז אתה לא רוצה לקבל ברכת שמיים. אתה רוצה לעסוק במה שטוב לך. זה גילו ראיות שלך, עבודה זרה שלך, והוא מפריע, אז לא רואה אותו. זאת אומרת, ששפיכות דמים היא בעצם ביטוי מובהק של תפיסת עבודה זרה, תפיסת צרה. זאת אומרת, שהפוך מהראשית. כל תודעת הראשית זה שיש שפע אלוקי אחד, חסד אדיר מכפה עלינו ממרומים. כל הזמן חסד, חסד אדיר. ואתה לא רוצה חסד. אתה עבודה זרה, מה אתה עבודה זרה? יש פה ניגוד, זה לא מסתדר, זה אני מסתדר, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אבל אין חסד, אתה לא רוצה את השפע בעצם, מפריע לך. שפע יותר מדי, זה מעצבן. כי מה, הוא לא מסתכל, אם זה לא, זה לא מתאים לרצונות הפרטיים שלי. זה נקרא תומה. כן, תומה זאת אומרת שיש אטימות. תומה זה תלישות. דבר תלוש מהכלל, תלוש מהשפע, הוא תמה. כמו שאנחנו רואים בהלכה, דבר, מתי דבר מקבל תומה? שהוא מקלש מהאורגניות, מהחיים. כן, כשדבר חי, הוא לא מקבל תומה. מתי הוא מתחיל לקבל תומה? כשיש בו איזה חלה של מוות, איזה ניתוק. איבר מן החיים מתמא. איבר מבהמה, מתאמת. רק ממאמת המתאמת. פרי, אתה תולש אותו מהעץ, הוא יכול לקבל תומה. כל הלא תלש אותו מהעץ, הוא יכול לקבל תומה.
גם שרץ?
שרץ רק שהוא מתאמת. הוא עוד לא חי ולא מתאמת. שרצים מתאמים רק במתאמת. אלא שהבטל, שרץ מתאמת כעדשה. תומה חמורה ושיעור יותר קטן. אבל רק במתאמת. והתומה זה בעצם ניתוק מהכללות. זה תומה. אנחנו רק נסביר בשפרת ראייה. שטהרה זה ההתכללות, וטומאה זה הפרט שמנותק מהכללות. הוא טומאה. וזה טומאה. רק לטהרה, כן.
השפיכות דמים שהרב הסביר קודם, שזה גם עוד פעם לראות הכל בפרטים. איפה זה נכנס? כי הסברנו שיש מצד הגוף ומצד השכל. את העבודה זרה ו...
זה התוצאה, שהניגוד טוטלי. גם הוא מפריע לי. הוא מפריע לי בשכל, הוא מפריע לי בגוף. זה המסקנה של העובדה שאדם, גם בתפיסת עולם שלו, גם בגוף שלו, הוא פרטי, הוא אלוהי, המסקנה מתבקשת משני ימי הדבר הזה, יש לי פרטי.
אז זה קשור גם לגוף וגם לגוף.
זה תוצר קשור. על חרבך תקר, זה סבא רשע. כן, אז זה סבא רשע, הוא רשע. הוא אגואיסט, הוא אלוהי. עכשיו רק על תועלתו. והוא עובד עבודה זרה. אז לכן הוא אומר, הוא כופר בעבודה. אז אבא אומר שהוא לא רצה את העבודה. נכון, הוא מאס בעבודת הקורבנות, בעבודת הבכורות, הוא אומר, מה אני צריך את כל זה? מה מרוויחים? מה אני עושה? עכשיו, החברך תחיל.
זה רוב המצוות לאדם לחברו, זה גם אותו מרכיב בעצם, בגלל שיש לנו חי בשפע, אז...
נכון.
מה שמוכר במצוות האלה, שזה בעוצמה אתה כמו?
בעוצמה. כל זה בית ראשון. לכן כשיש תומות, אבל בבית אין השראת שכינה. בבית שני לא הייתה השראת שכינה. הגמרא אומרת ביומא שם שלא הייתה השראת שכינה בבית שני. זאת אומרת שהשפע לא חזר. לא חזר שפע, לא חזרה נבואה, לא היה רוח הקודש, לא ירדה אש מן השמיים, לא היה ארון הברית. אין השגחה כמו בבית ראשון, אין ניסים כאלה גדולים כמו בבית ראשון. וכקדוש ברוך הוא מצידו עדיין לא החזיר את השכינה. הוא לא החזיר שכינה לציון. אלא מה? עם ישראל מציגו מזהה בבית מקדש משהו שסביבו אפשר להתגבש. תקופת בית שני זה איזושהי התעוררות לאומית של עם ישראל לחזור לארצו. ומה שעורר את העם לחזור לארץ זה החלום לבנות בית מקדש. אנחנו עכשיו רואים בפסוקים בספר עזרא ונחמיה שסביב זה הצליחו לגבש אנשים. איך נאסוף אנשים, נעלה אותם לארץ? בואו נבנה בית המקדש. טוב, נאספים אנשים. וכל ההתיישבות בבית שני הייתה מסביב למקדש. המקדש היה בעצם הציר שחיבר את העם. הקודש גיבש אותנו, הפך אותנו לאנשים שרוצים להתגבש כאילו, לאומה. לקח הרבה שנים. אנחנו רואים שמי הקים מלכות בישראל בבית שני, הכהנים, הם החזירו מלכות לישראל. אנשי הקודש, שעבודת המקדש, הם אלו שמרימים את הדגל הלאומי. הם מצליחים לאחד את הכוחות הלאומיים. כי הקודש בבית שני שימש כאמצעי לגבש את העם.
היום זה קצת שונה.
היום זה שונה, אנחנו לא אומרים בית שני. בית שני, הקודש היה אמצעי לגבש את האומה. מאוד בולד בפסוקים. הכל היה סביב זה. גם הנביאים אמרו, בואו, תתגנו, תתגנו, כי הם הבינו שזה, בזה העתיד. הכל תלוי בזה. זה נקרא מחמת ישראל עצמה, ועל ידי המקדש מתאחדים. כן, צריכים משהו מאחד, אחרי משהו שסביבו מתאחדים. זאת אומרת שכל הלגיטימציה של בית שני נובע מהעובדה שאנחנו תופסים את הקודש כדבר מאחד. קודש כדבר שמצליח ליצור מכנה משותף בינינו. יש בינינו הבדלים, יש לו מכנה משותף. כולנו שייכים לבית המקדש. ביום שבו יש שנאת חינם, זאת אומרת שהקודש, במקום להיות דבר מאחד, נתפס כדבר מפריד. בית שני, תלמידי חכמים, מדקדקים במצוות, אנשי קודש. ודווקא תלמידי חכמים מדקדקים במצוות, מתוך הקודש זה גורם להם שנאה. אומר הנציב וולוז'ין בהקדמה, בספר בראשית, שה... הספורט המקובל בבית שני היה להחרים. להחרים ולומר, אתה אפיקורוס, אתה כופר, אתה לא דתי מספיק, אתה לא צדיק מספיק. זה היה, הדבר הנורמטיבי בבית שני, ולכן על זה לך בבית. זאת אומרת שהקודש נתפס כמקום כדבר מאחד, כדבר מפריד. זה טעות נוראית, זה אי הבנה מה זה קודש. במקום שהקודש יגרום לאחד את האומה, הוא גרם, נתפס כדבר מפצל, שגורם חיכוכים ואי הבנות ומריבות ופלגים. טוב, אז על זה נחלק לבבל. אז לא ראו למקדש, כי כל המהות של הקודש זה לאחד את האומה. ואם אתם מפרשים את הקודש כמפריד, אז סליחה, יש פה פרשנות מוטעת, צריך להוציא את הקודש כדי לסדר מחדש את כל הפרשנות אחרת שלנו. שלא יהיה מצב שהקודש עושה אפקט הפוך ממה שהתפקיד המקודש שלנו.
אם היה שגילוי הרועד שפור דמי בעבודה לרע בבית המקדש השני, הוא לא היה נחקר?
כל התשובה נחקר. אבל הבעיה, אני חושב שמה שהדמונה באה לברר זה שהחטאים הם איזה חטאים פרוסים שהם בדיוק נוגעים בשורש, בשורש העניין. השורש של בית השני זה היה זה. כשהחטאים נוגעו בשורש, הוא איבד את זכות הקיום שלו.
זה אותו יסוד.
זה אותו יסוד.
אז מה נקודת ההבדל בין בית ראשון לבית שני?
ההבדל הוא האם בית המקדש הוא בא לקבל את מה שמלמעלה, שבית המקדש הוא מה שמאפשר לנו להתקומם מימה. בית מקדש שני, אנחנו לוקחים את המקדש כמשהו שעם איתנו. אנחנו נאספים סביבו. זאת אומרת שהוא לא מבטא השראה מורמים, אלא מבטא רצון שלנו להיעזר בקודש כדי לעלות.
שזה גם
בסדר להתאחד.
מה? שזה כביכול בסדר, השאלה איך עושים.
כן.
ובית מקדש ראשון זה לא ככה גם?
זה לא היה הדגש. הדגש של בית המקדש הראשון היה שפע אדיר שבא מתמר. זה היה הנושא. יש שפע אדיר, בוא נקלוט אותו. לכן אנחנו רואים שבית ראשון יש נביאים, בית שני אין נביאים. חכמים. זאת אומרת שאין את השפע הזה שבא משלו.
הקיפול עם בית המקדש הראשון עדיין היה קיים, אז לכן לא היו נביאים.
לא, אבל היה אפשר ליצור משהו אחר. הוסיף אמרה על רובן נוסף. לפי הדברים שאמרנו, יש לפרש גם כן. מקדש ראשון, לפי מעלה העליונה שלנו, מקדש ראשון. היה צבא יותר גדול, פרטי לאדם בעצמו. ואלו שלושה דברים שייכים לאדם עצמו. לאדם יש בו שלוש כוחות, שלושה כוחות. הכוח השכלי שבידוע, הכוח הנפשי גם כבד, וכוח הגוף. וכנגד אלו שלושה חטאים. עבודה זרה, החטא הוא בכוח השכלי, היא עבודה זרה, ולא בחטא הוא תמיד כוחו בזמות כאלה יותר רבה. שיקרו דם לנפש, שופך דם לנפש האדם, אדם לנפש. ואלו חטאים הוא מקדש ראשון לבטא לאדם עצמו. מקדש שני לא היה ייצר רק כל כך כוחו גדול לבטא לאדם עצמו. רק החטא לבטא למה שהם עם ישראל. וזה קורא לביטול לאדם עצמו, רק הראשון לבטא לעצם האדם ולחטא, אם כן הוא ביטול האדם לדורית, ומקדש שני לא היה עצם האדם. רק מה שהם עם אחד, שיש להם קיבור ביחד עם עם אחד. כאשר אין ביניהם שנאה, אין עם אחד, ולא זה לא כמו עצם האדם. זאת אומרת ש... לאור העובדה, הצד השני של המפתח, זה היצר הרע. כן, היצר הרע בבית ראשון שונה מהיצר הרע של בית שני. כי בבית ראשון, הנושא המרכזי היה ההבנה, או תפיסת העולם, שכל השפע הגדול של הקדוש ברוך הוא משפיע לנו, הכל אחד. זאת אומרת שמה זה האדם? כן, מה זה האדם? האדם זה כלי לקבל דרכו את כל המושג שנקרא ברכה, כמו שראינו בפרק השלישי, שהאדם נקרא חלה. הוא אמר ש, פרק ג' בית מדרש חז"ל, שהאדם הראשון נקרא חלתו של עולם. האדם הראשון חלה טהורה עליה. זאת אומרת שהאדם הראשון קודש להשם, הוא היה ראשית בעולם הזה והוא כמו חלה. זאת אומרת שמה זה האדם? האדם הוא מורכב מהמון חלקים, אבל אתה רואה שיש בו אחדות, יש בו הרמוניה, אפשר ליצור הרמוניה. האדם יצור מאוד מופלא, שעל ידו אפשר לגלות את שם השם אחד. בזכות האדם, על ידי האדם, שמו האחד של הקדוש ברוך הוא מתגלה. כי באדם יש גם גוף וגם נפש וגם שכל, כל מיני מרכיבים שונים, והם קשורים זה בזה ביחד, ואדם יכול להוביל את כולם לתפקוד משותף הרמוני. זאת אומרת, באמצעות האדם מבשרי יחסי אלוקה, יש צלם אלוקים מאיר באדם, האדם מעיד על בורו. דרך האדם אפשר ללמוד על הראשית. ולתפקידו של האדם לקרוא שמות. אז בית ראשון העצים את הפוטנציאל הזה, שפע אדיר, שקולטים את כל השפע הגדול הזה, עם אחד קולט את כולו. זאת אומרת שאפשר לראות איך שהכל אחד. ולכן הייתה תופעה של פרטים אדירים, יחידים ענקיים. נביא זה יחיד אדיר, פרט קדוש, אדם בודד, שאתה מסתכל עליו, אתה נפגש עם שם השם. אומר לכוזרי, סוף מאמר ראשון, אדם היה נפגש עם הנביא, חווה עולם הבא. חווה איך העולם עובר, אז בעולם הזה קשורים. מפגש עם הנביא, אין לו ספקות, לא. נגמרו לכל השאלות. הוא נפגש עם שם השם. יש בודה בודד, הוא נפגש איתו, אתה רואה את הכל. כל התמונה בודה לגמרי, שם השם לגמרי. ברור מי זה האדם, מה נכון, הכל ברור. כי היה שפע אדיר כל כך גדול, שאדם אחד, כשהאדם מכיל את כל השפע בקרבו, זה היה עדות חיה לשם השם אחד. אבל לכן היצר רע תקף בדיוק את זה. והיצר רע, ותקף את העובדה שיש פה כוחות שעובדים בתיאום. לא נכון, האדם חטף לך כוחות. בצקת שלו הוא פה, בגוף שלו הוא שם, הנפש שלו הוא שם, אין הרמוניה, הכל מתפרד ומתפרט. אין אדם. אין אדם, הוא לא יצור אחד. אין בו הרמוניה, אין בו שלימות, אין בו קדושה. בית שאין אב אמינא בכלל, שיהיה אדם שמצליח להכיל בקרבו את המושג שנקרא אחדות. אין דבר כזה, אין נביאים, אין רוח הקודש, אין דברים מופלאים כאלה. אבל היה אפשרות במישור הלאומי לגלות את שם השם אחד. הנה אנחנו עם שמתאחד עם כל פלגיו סביב שם השם. הנה אתה רואה שהשם השם מצליח לאחד חלקים שונים, לא ביחיד, לא ברמה כזאת גבוהה שבאדם הבודד, באומה. טוב, אז עם ישראל יכול לומר שם השם, לכן הוא אומר, זה בעצם זה אותו דבר, זה חטא קרוב. זה קרוב לביטול אדם עצמו, זה די קרוב. כי ישראל, אתם קוראים אדם, אז ברמה הלאומית אנחנו יכולים לתפקד כישות אנושית אחת, כבן אדם אחד גדול, והנה נראות, הנה אתה רואה, תסתכל על עם ישראל, תהילתי יספרו, אתם עדיין נאום השם. וכאשר יש חס ושלום שנאה, אז בעצם, אז השם השם האחד הזה לא מופיע. לכן היצרה תקף את זה. אני שואל על מיש.
מה זה לא יותר קשה?
אלא
לא
תקפתי? אתה חד, אתה חד. אתה לא דיברנו יותר קשה או כאן. לא דיברנו על זה.
משהו,
לבית שני
אין אבא, לאדם הבודד, אין אבא,
אין אבא
בכלל שיהיה לנו
נמין. כי אין שפע. אז הוא לא מתגלה, אין יחיד שקורא בו עצמה כזאת גדולה של שפע אדיר, אלוקי שמגלה בתוכו הכל. זה בית ראשון דמויות כאלו, אתה רואה, שמואל, הוא גם מנהיג מדיני, וגם נביא, וגם שופט, וגם מנהיג את העם במלחמה, וגם זה, הכל בבן אדם אחד, דוד המלך, הוא גם אומר תהילים, יש לו רוח הקודש, גם גדול הדור בהלכה, גדול המתמידים, הוא גם מצביא, גם אני, גם הכל, איך יכול להיות בן אדם אחד שהוא הכל? אז הדמויות האלו, זה שם השם אחד, אתה רואה, הוא מדהים, אתה רואה בן אדם הכל, הכל. אתה רואה, זה סתירת לחי לעבודה זאת. עצם הדמות של דוד, עצם הדמות של יהושע, של שמואל, זאת אומרת, אין עבודה זאת. תסתכל, לא אחד. רק אחד יפול עליה, הכל פה, במה אדם אחד, הכל משלם. אבל לכן, דוד, שחת לי יצרי. שחת את היצרה, בעצם דמותו, בעצם אישיותו. על מה, התבטלה כל עבודה זאת. דמות כזאת, דמות משיע, זה נגמר. אז בבית ראשון יש דמויות כאלה, בבית שני אין. אז מה יש? העם. העובדה שהעם מצליח, אתה רואה, את חלקים שונים ביחד. שהקודש מאחד אותם, לא דבר נמוך, דבר גבוה. מצליח לחבר את כל החלקים השונים, הנה זה קידוש השם גדול מאוד. שמך אחד, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז לכן הוא כותב במקום אחר, הוא כותב בגור אריה. שכשעם ישראל באגודה אחת, אז מלכות השם אחת נמדה. זה קידוש השם, מלכות אחת. אבל כשעם ישראל בפירוד, זה איפה השם אחד. לכן כותב הרב קוק באורות, שכאשר יש מחשבת פירוד בעם ישראל, זה מחשבת עבודה זרה. כל פירוד בעם ישראל זה עבודה זרה. גם הוא כותב את זה בית דוד, בית דוד. ואחלה דוד על בבקה, מה זו שוברות בדוד? נעשה את זה לפרש ברמה. חזל. חזל אומרים, לא תתגודדו. זה איסור בעבודה זרה, לא תתגודד. לא מנהג עבודה זרה. הרמב״ם מביא את זה בדחות עבודה זרה. נוסיף הרמב״ם, דרשו חזל, לא תעשו אגודות אגודות. רואים שלעשות אגודות אגודות זה בעצם איסור עבודה זרה. זה לא תתגודדו. רמב"ם מביא את האיסור לעשות אגודות אגודות ולכות עבודה זרה. זאת אומרת שיש פה פירודים. אי אפשר לאחד טעם. אי אפשר לאחד טעם? והנה אי אפשר לאחד. הוא הכל מפירודים. זה אומר שאין אחד. רש"י מסכת מגילה. האומר יברכו הטובים דרכי מינות. למה? זה אומר שרק הטובים מברכים ולא הרשעים. זאת אומרת שאי אפשר לאחד. אז זה מינות. ברגע שמפרדים את עם ישראל, זה עבודה זרה. יש תמיד חרפים מאוד של הרב קוק באורות, מחשבות יש, מחשבות פירוד בעם ישראל.
זה להביא קושי מאורות, אני כבר נפור, שהרב הוא כותב בסופו של דבר, צריך או בדור הזה, לפחות צריך או כאלה, או שאצילי ארוחת גירות.
כי הם עובדים ביחד. הם משפיעים זה על זה, כתידוש השם. שיש השפעות הדדיות בין אנשים שעוסקים ברוח, מה שעושים נכון, אז זה כתידוש השם. זה אומר שעם ישראל אחד. זה שיש שיתוף פעולה.
אבל צריך, בצופו של דבר, צריך אגודה כזאת
עובדת. לא אגודה, סוגים. לא אגודות, מפרדות. הם ביחד, הם שיתפו פעולה. הם עובדים בתיאום הרי. עובדים בשיתוף כולל. זאת אומרת, כשאדם הולך להילחם, הוא בא אל הצדיק, אומר לו, אני הולך להילחם, תתפלל. הנה, שבוע שעבר נהניתי מאוד, נהניתי, אנחנו בטרגדיה, חילול השם נורא, שבוע אחרון נורא, נורא ציבור השם. אבל הרמטכ"ל, הוא אמר דברים מתים של קידוש השם. הוא אמר ככה, עם ישראל עסוק בהתמודדות, בתפילות, ככה הוא אומר, בתפילות ובמישורים הצבאיים. כמו שאנחנו הולכים ביחד, כאילו יש פה איזה, כל המישורים. הולכים לבטא הרמטכ"ל. זה לא יפה. זה ראייה אחדותית. שאלו שמתפללים ואלו שלוחמים, זה פשוט יפה. אלו שמחפשים ביחד.
אז בעצם העיסוק של עבודות עבודות, זה רק...
זה שיתוף פעולה, זה שכאילו עלמות. אתה מתפלל, אני הולך להילחם. אתה סתם, אתה בטלן, אתה הולך מפה, לא צריך אותך, רק מפריע. אתה בכלל מפריע, אתה לא מתפלל, אתה כל היום רק מחפש לוחם בשטח, אתה רק אוריין, בגללך אין זה, זהו, זה בית שני. אתה השם, בגללך אין זה, זה האשמות, זה נורא. אבל יש שיתוף פעולה, זה נפלא. הנה היום בא אליי ללמוד קצת בישיבה, בחור הוא קצין בכיר בצנחנים, הוא כל היום, בשבוע האחרון הוא לא אומר, עשרה ימים לא ישנים, עבודת פרך. הוא אמר, באתי, היה לי שעה אחת קצת ללמוד בו. הוא אומר, זה קידוש השם. שהוא מבין, הוא אומר, והוא מבין את זה, שיתוף פעולה, מתפללים. זה קריאה לשיתוף, לחיבור, לחלקים השונים. כולם נושאים בנטל ביחד, נכון? בתהילים, ללימוד, ולצבא. כולם נתנים שזה ביחד, מעניין אחד. זה כאילו ששם גדול, האמירה הזאת, אבל המציאות היא נוראית. זה תיקון לבית שני. זה תיקון של בית שני. יש אנשים שונים, שונים, אבל הם מכירים זה בעצם. טוב, בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות.